יש לנו תוכנית קדושה, אנחנו מדברים עם הרבה מאוד אנשים, יש הרבה תכנים, אבל בכל זאת, כי אני יודע שניתן לך את יומך בבית הרדיו, תגיד את ה... תראה, אני רואה שהחמאס דורש, בוא נעשה איזה סדר, כי אנחנו כבר מדברים עם אביו של עידן שטיבי, עם אלי שטיבי, שבנו חטוף בידי החמאס, צריך לומר, אתמול, לא רק המוסד הוציא הודעה, גם מחלקת המדינה, גם הבית הלבן הוציא הודעה, שמי שחצוף ומי שמסרב לכל הצעה, כולל הפשרות, זה החמאס. והחמאס לא מסכים למה שהוא מוכן, הוא מוכן חצי עסקה וחצי עסקה, שזה מאוד מאוד מאוד, אני לא אגיד בעייתי, זה מסוכן, זה לא נראה אותם. ועל רקע הדברים האלה שואל אותך, בכל זאת ישבנו פה, אתה ישמת, גם אתה, טענת שנתניהו עוצר את העסקה, שישראל היא בעצם מעמידה קשיים, כי אני מניח שבקבינט זה לא היה רק אם נתניהו היה לבד, אז היו גוברים עליו, אז כלומר שהיה מחלוקת בקבינט, כעובדה ש... אבל הנה, באים האמריקאים, your friends, and they say, החמאס השם. לא שזה מפתיע, כן?
אמריקאים, אנחנו בעיצומו של מסע ומתן, אמריקאים משתמשים ביכולת שלהם גם להפעיל לחץ על חמאס, ושהם יוצאים החוצה ואומרים שהחמאס השם, כי הם רוצים שגם החמאס יתגמש. המשחק עוד לא נגמר לצערנו. אני אומר לך כמה דברים. אחד, ראיתי גם את עמית סגל כותב, סינואר הקשיח חמדות, בגלל שהוא ראה בטלוויזיה את ההפגנות. החמאס לא עובד ככה. הוא לא רואה שנייה אייטם בטלוויזיה, ובגלל זה הוא פתאום מסכים או לא מסכים. זה ממש לא עובד ככה. וכשאני מסתכל עובדות, בהתחלה חמאס אמר, אנחנו רוצים עסקה מלאה, תמורת נסיגה מלאה וסוף המלחמה, זה היה התנאי, כולל שחרור מסיבי של אלפי אסירים שהממשלה הזאת לא הייתה מקבלת. ואחר כך קרתה פריצת הדרך בסוף פברואר, שבה חמאס אמר, אוקיי, אני מוכן לעסקת ביניים, עסקה מה שנקרא הומניטרית, שלא תכלול את סיום המלחמה.
אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה.
אני מביא את זה מכל המקורות, כולל חמאס בעצמו. עכשיו אני אגיד לך
עוד דבר. אני לא נכון, אין שום מקור שהחמאס...
הרי ברור, רגע שנייה, אבל על מה מדברים בקהיר? מדברים, או מה דיברו בקהיר? דיברו בקהיר על עסקת ביניים, לא על העסקה הכוללת.
אבל אתה לא מדייק, אתה אומר דברים לא מדויקים.
למה מה עמדת החמאס היום?
החמאס לא שינה את עמדתו מלפני חודשיים ולפני שלושה חודשים. החמאס דורש יציאה של כל כוחות צהל מרצועת עזה.
לא בשביל העסקה הומניטרית, זה לא נכון. על מה זה נופל?
אז האמריקאים מבלפים.
לא, רגע, על מה זה נופל? בעסקה הומניטרית זה נופל על החזרת העזתים חזרה לצפון הרצועה.
הסכימה ישראל לאפשר את הדבר הזה.
לא, יש על זה מחלוקת על כמה, על מה המספר, וגם עדיין לנושא האסירים. אני אומר לך שמה שחמאס ענה לישראל זה תשובה שלילית, אבל יש על מה לדבר.
אז אני אומר לך שאתם עושים נזק. למה? ואני כן חושב בניגוד, אמרת, דיברת, אני חושב שהערבים אינם מטומטמים, הם רואים איך מדברים בארץ, הם רואים שבסופו של דבר הם צריכים להחזיק מעמד, הוא צריך להחזיק מעמד, ובמקום שנמשיך ללחוץ ולדרוך להם על הצוואר, עד שהם יישברו, והם יישברו בסוף, והם כבר נשברים, אנחנו ראינו את זה, את הכמויות של, את הכמויות של השבועים, את הכמויות של הנכנעים, זה מה שצריך לקרות, אבל עכשיו
בוא... לא, אז רגע, תן לי משפט אחרון.
טוב.
אנחנו יכולים לשבור להם את הצוואר, יש לזה מחיר, וזה הצוואר של החטופים שלנו. ברור לחלוטין שאנחנו מדברים על מספרים כבר הרבה יותר קטנים ממה שדיברנו לפני חודש, חודשיים ושלושה. הזמן לא פועל לטובתנו. ובעניין הזה, כל יום שעובר, שבו ישראל מתבצרת,
יריב, אבל אתה פשוט מדבר,
אנחנו בסוף נשלם הרבה על מעט.
יריב, אני לא מצליח להבין. ישראל, כלומר, קבינט המדיני-ביטחוני המצומצם, שיושבים בו כל האנשים ביחד, לא נשלט על ידי נתניהו, במובן הזה שהוא כופה את דעתו. כלומר, הדברים הגיעו לקבינט המדיני-ביטחוני, גם לגדי אייזנקוט. ואם נניח היינו לפני יומיים יכולים להגיד, תשמע, אנחנו לא מתגמשים וכולי, שאני שוב, אני לא מבין איך אנחנו יכולים להתגמש מול ארגון נאצי. אבל נניח, באים האמריקאים שלוחצים אותנו ואומרים, החמאס לא מוכן לכלום, אבל אתה יודע מה?
אמרתי זה... לך, האמריקאים מנסים גם להפעיל לחץ על החמאס, טוב שהם אמרו את זה.
טוב.
טוב שהם אמרו את זה.
יכול להיות שאם היית בא
כי
ופה...
כי הם מבינים שיש גם לנתניהו קו אדום.
טוב, בסדר.
אבל יכול להיות שהם היו עושים את מה שאני רציתי.
בסדר.
יכול להיות שהיינו רואים את כולם בבית, ורק להיות. אחר כך מתחילים את המלחמה.
יכול להיות שאם היינו עושים מה שהיית רוצה, לא היינו ברמת הגולן, היה איראנים ברמת הגולן, והיה...
אם היינו עושים מה שאתה היית רוצה, לא היה הסכם שלום עם ירדן, ולא היה לנו יכולת לתקוף את הכתבה משם.
הירדן לא הגענו עלינו בגלל הסכם השלום.
אתה לא רצית
הגנה עלינו, ירדן הגנה עלינו מסיבה מאוד פשוטה, ירדן חוששת מאיראן יותר מה שאנחנו חוששים.
היא לא רק הגנה עליך, היא גם נתנה לך להיכנס ולהגן על עצמך מגבולותיה.
בוא אני אגלה לך סוד, חיילי צהל וקציני צהל מתאמנים בירדן כבר שנים, במתקנים של הצבא האמריקאי, אוקיי?
נו, אבל זה אחרי הסכם השלום.
לא, לא.
אם לא היה הסכם שלום זה לא היה קורה, נו מה לעשות?
לפני הסכם שלום אנחנו הצלנו את ירדן מכיבוש פלסטיני, ב-1970. עזוב, כאילו, הסכם שלום לא הסכם שלום. הממלכה האשמית יודעת שאם אין ישראל אין ממלכה האשמית, אבל בואו נעשה...
בואו נמשיך הלאה.